שלום למאזינים, תודה רבה שחזרתם אלינו לפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב. היום אנחנו מארחים אורח מיוחד מאוד, את אילי דבר, מייסד שותף ומנכ"ל של חברת באף טכנולוגיות, שהיא חברת הגיימינג הראשונה, הישראלית הראשונה שהונפקה בבורסה בתל אביב. אנחנו נשוחח על משחקים, על AI, על המנגנונים הפסיכולוגיים שמניעים אותנו כשאנחנו בוחרים במשחק וידאו, על משחקים שהפכו לסרטים, על סרטים שהפכו להיות משחקים, ועל הרבה מאוד נושאים מעניינים. אז עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
היי אליי, מה שלומך?
מעולה, מה שלומך?
תודה רבה שבאת לפודקאסט שלנו.
תודה שאתה מערך אותי.
כיף גדול לארח אותך, ועל מה אנחנו מדברים היום?
עולם משחקי הוידאו, גיימינג.
אז בוא נתחיל.
יאללה.
קודם כל, למה גיימינג? מה אתה, כשאתה משחק, מה זה עושה לך?
שאלה טובה. אני, כשהייתי ילד, הייתי מלא בחוץ בהתחלה בתור ילד. גרתי במדבר בך בשדה בוקר, כיף חיים, הייתי המון המון בחוץ. פעם ראשונה שיש לי אחים גדולים, הביאו מחשב הביתה. לא זוכר, הייתי צעיר.
שזה אומר איזה גיל?
בין 7, 8, לא זוכר משהו כזה, מחשב ספקטרום, מאוד איטי, מאוד זה, ופתאום אתה אומר, בוא נו.
ספקטרום זה, תזכיר לי, זה ארוך שלפני
הקומודור. כמו קומודור, כן, פחות יותר מאותו, כן, אותו ז'אנר, ופתאום אתה יודע, אתה רואה, ומגניב, כאילו עולם תוכן, גם אז, לא היה יותר מדי טלוויזיה, ערוץ בקושי זה.
לא היה, אבל היה משעמם.
היה משעמם, ופתאום אתה...
כן, היה ניל סולגרסון, ו...
בדיוק,
ואז... בכל שנה הוא היה, אגב, מגיע לאותו מקום.
ואז הוא זה, ומרקו חזור הביתה, והוא לא מוצא את אימא שלו, הכל איזה, מתסכל, בתור ילד.
לא, דרך אגב, הייתה סדרה, כן, הייתה סדרה...
מאוד מתסכלת.
שהייתה, כן.
ואז אתה משחק, וזה כיף, ואז אתה משחק עם מישהו אחר פתאום, וזה בכלל מגניב, והחוויה היא... אתה לא רוצה לעזוב את זה. זה חוויה מדהימה, וזה רק... מייצה כל הזמן.
כן.
ובימינו, אתה יודע, עולם תוכן אינסופי, והוא מתחדש, והוא זה כיף. לשאלתך, פשוט כי זה כיף.
ותגיד, כשאתה משחק, מה, איזה משחקים אתה מעדיף?
א', זה משתנה. תמיד אוהב לשחק. פעם עדיין אוהב מאוד משחקי עיריות.
אני, כאילו הפשוטים,
Call of Duty, ופורטנייט, ווולורנט, משחקים שהם כאלה, משחקים שהם מסעות כזה, מזלדה וממשחקים כאלה. מאז שהגיע עולם המובייל, אז מת על משחקי מובייל, בעיקר משחקים שהם לאורך זמן, קלש אוף קלן, קלש רויאל, שאתה קודם מתקדם ובונה ומתקדם משמה. וכל משחק זה לזמן שמתאים לו, אתה יושב בשירותים, אז אתה מעביר כמה דקות, זה כיף. ואם יש לי זמן בערב...
אני צריך שזה מגוון את החוויה של השירותים.
לגמרי. וגם לא להסתכל עוד פעם בוואטסאפ או בוויינט, אלא פתאום זה כיף, זה פן. ובערב יש לי זמן, אז אני אשחק גם על המשחק. בכלל כיף.
בוא תכניס אותנו רגע, לא רק לעולם האישי שלך, אלא באופן כללי, איזה מנגנונים פסיכולוגיים כשאני משחק, נניח ניקח את קלאש רויאל, זה מפעיל לי.
אז זה חוויה, זה אנטרטיימנט, בסדר? אז אנטרטיימנט יכול להיות לראות סרט, לראות נטפליקס, לשמוע מוזיקה, כל אחד מה שמייצר לו פן וחוויה, ומעביר לו את הזמן בעצם בצורה כיפית. ובעולם המשחקים יש ז'אנרים שונים, וכל ז'אנר עובד על דברים שונים, בסדר? משחק של סושיאל קזינו גיימס, מה שנקרא, חברות ענק בארץ, פלייטיק, אמון אקטיב, זה עובד על הפסיכולוגיה הפשוטה של הימורים. בסדר, פעם היית צריך לנסוע ללס וגאס וללחוץ על הכפתור המטופש של הסלוט משינס, שאנשים, יש אנשים שאני פחות, יש אנשים שמאוד נהנים מהסיפוק, הצליחו להעביר את החוויה הזאת לעולם המובייל, מדהים. יש אנשים שנהנים מדברים אחרים, אתגר של, שאתה מתקדם לאנשהו, כל מה שנקרא גמיפיקציה, שאתה, החוויה הזאת שאתה מתקדם כל הזמן למשהו, והשלב שהרבה מאוד משחקים עכשיו הופכים אותם לדברים חברתיים, שאתה משחק נגד אנשים אמיתיים, או ביחד איתם, או נגדם, אז היצר התחרותיות מייצר לך משהו, ואתה
כן,
לא רוצה
מדהים.
להפסיד.
אני רואה אצל הילדים שלי, הם כאילו, הם קובעים להיפגש לא בחצר, אלא קובעים להיפגש בפורטנייט.
יושבים, מתחברים מאוזניות, ומדברים אחד עם השני, ובונה, מגניב, ועם החברים שלי מה זה, והם משחקים נגד אנשים מכל העולם, או אחד נגד השני, זה חוויה, בסדר, אני ואתה אולי היינו הולכים לפגשים חברים למטה, משחקים כדורגל, הם עדיין הילדים שלי עושים את זה, אבל הם ביום חם, אני לא מאשים אותם שהם עדיף לשבת ליד הזה עם החברים שלו ולשחק, זה כיף, ויכול להעביר ככה שעות. וזה עולם הרבה יותר גדול מזה, כי גם כשהוא לא משחק, אז הוא רואה נגיד ביוטיוב אחרים משחקים, כאילו זה עולם תוכן שהוא כזה אקוסיסטם שלם מהדבר הזה. והוא כבר לא מדבר עם החברים שלו בוואטסאפ, הוא מדבר בדיסקורד, כי כל החבר'ה שלו מדברים בדיסקורד, כי זה המקום שהם נמצאים, כי הוא משחק בבוקר משחק אחד, ובערב משחק אחר, וזה האקוסיסטם שלו. אז כל השיטה תקשורת אחד מול השני, והחוויה הזה, זה הרבה יותר הוליסטי מהסתם, אוקיי, בוא נשחק וזהו.
מדברים הרבה על זה שהמשחקים והמסכים, זה דברים שהם, שהאפקט שלהם על הדור הבא, ובמידה רבה גם עלינו, הוא אפקט לא חיובי. ניקור, you name it. מה דעתך?
א', אני מסכים. באופן כללי, זה
הכל... אני לא חושב שאנחנו דור מנוכר.
לא, אני חושב שזה הכל עניין של מינון. וכל דור שמגיע, מסתכל על הדור... שאחריו אומר בוא נעלה, מה זה, זה כשאנחנו הגענו להורים שלנו, לא היה טלוויזיה, מה היה להם כלום, ואז הם אמרו בוא נעלה, אתם כל היום יושבים רואים טלוויזיה, צאו החוצה, ואז הגיע זה, ואומרים לך בוא, אתה כל היום משחק משחק, זה טבעי וזה בסדר. אני חושב שזה תלוי בהורים, בדור שמחנך לתת, כן לדעת למנן את זה בצורה שהיא נכונה, מי התכנים, בסדר, אתה לא רוצה שעזוב, גם בעולם הטלוויזיה, אתה לא רוצה שהילד שלך יראה תכנים לא טובים, שהגיע אינטרנט, ופתאום נהיה פה עכשיו תכנים לא רלוונטיים, אתה אומר להם, בוא נע, אתה לא רואה את האתרים האלה, ואז פתאום חוסמים אתרים. וגם בגיימינג, או בעולם המשחקים, אתה רוצה שיהיה תוכן שמותם, ולהגביל את זה בכמות מסוים, בסדר? אתה לא רוצה שהילדים יהיו רק בזה. אני חושב שבסוף זה הכל מינון בחיים, בסדר? לא צריך להיות קיצוניים בשום דבר. אני חושב שזה דברים מדהימים, בסדר? הילדים שלי למדו לדבר אנגלית, כי מדברים באוזניות עם אנשים מכל העולם. זה הרבה יותר טוב מכל מורה לאנגלית שתבוא תלמד אותם בבית ספר יסודי. גם לכתוב. פתאום טסנו איתם לחול איזה, באים, מדברים חיים המלצר באנגלית, וזה לא מהבית ספר. אז יש איזה המון המון יתרונות, מצד שני, בתור הורים או בתור זה, צריכים לדעת לייצר את זה בזה. אני לא מהקיצוניים שאומרים בנו, זה יביאו אותם לניקור וישבו בבית זומבים, לא יתקשרו מסביבה, זה לא ככה, זה תקשורת אחרת, צריכים להבין שיש דברים שונים.
עכשיו, עד עכשיו התעסקנו בפסאדה של הדבר הזה, מה אנחנו רואים כמשתמשים. בואו נלך רגע לצד הכלכלי. איך עובדת המוניטיזציה של התחום הזה? גם תן לנו קצת כיפים, במה מדובר, כמה כסף.
קצת היסטוריה. העולם הזה מתפתח, בסדר? אם פעם היה רק מחשבים, אחרי זה הגיע עולם הקונסולות, שזה גם סיפק איזשהו צורך לתת מכונה חזקה, שאתה יכול לשחק עם אנשים, ועכשיו עולם המובייל נכנס ופתאום אתה... בסדר, להזכיחה שהמכשיר הראשון שלך כנראה היה איזשהו נוקיה, סנק זה היה המשחק הכי ממכר בעולם, וזהו. ואז פתאום היה אייפון הראשון, שני שפתאום יש לך את החורץ משחקים ממש מגניבים.
באייפון אני זוכר, החוויה הכי בסיסית שלי מהאייפון זה Angry Birds.
בדיוק, וזה משחק מגניב.
זה מה שהכניס אותי, כאילו, מה שהכניס אותי בסוף לכל החוויה של האייפון.
זה משחק מעולה, ואחרי זה הקנדי קראש, וכאילו לאט לאט הגיעו משחקים. ובגלל שזה בסוף אנטרטיימנט, אז זה תופס, ואתה מוכן לשלם על זה. בסדר, אני אקח את זה, נסתכל שנייה על 2022, אזור ה-180-200 מיליארד דולר בשנה, שאנשים מוצאים על זה, תקח את תעשיית המוזיקה העולמית, תעשיית הסרטים העולמית, תחבר אותם, זה לא מגיע לסכומים האלה. כי אנשים, אתה שם על זה זמן, בסדר, אתה משקיע בזה הרבה זמן, אתה מוכן לשלם על זה. וזה לא משנה אם זה משחק חינמי, כי אז בסוף אתה הלקוח, בסדר, גם אינסטגרם זה חינם, וטיק טוק, זה אומר שאתה הוא הלקוח. אז בבית המוניטיזציה, בסוף כשיש זמן מסך, ואנשים חוזרים, יש ריטנשן ואינגייג'מנט שאנשים מתפעלים, אז זה שווה כסף, זה מאוד פשוט, בסדר, זה לא משנה אם זה טיק טוק או ספוטיפיי או נטפליקס. אז האנשים הם עושים הרבה כסף. על מה אנשים מוצאים? בסדר, אם נלך כמה שנים אחורה, היית קונה דיסק של Call of Duty, של FIFA, היה לך 250, 300, whatever. ואנשים קצת נמאס להם מהדבר הזה, בסדר? כי אתה, בסוף זה commitment, ואם אתה לא אוהב את המשחק, אז חבל, הלך בגדול, ואתה, כי אתה לא, אין לך כסף בלתי מוגבל, והעולם הזה הלך הרבה יותר ל-free to play. Angry Birds, בוא תשחק, חינם. קנדי קראש, בוא תשחק זה חינם, אתה לא חייב לשים שקל לעולם, אשתי אהובה משחקת קנדי קראש שנים, ולא ששמה שקל. מאיפה הכסף? שוב פעם, אנשים מוכנים לשים על זה כסף, מוכנים לשלם על מה שהם עושים. אתה רוצה לזוז יותר מהר, אתה רוצה לשחק קלאש רויאל, אתה רוצה לקבל את הגיבור הבא, אתה ברבריאן, אתה רוצה לשדרג אותו, אז אתה אומר, בוא, אני יכול עכשיו להמשיך לשחק עכשיו עוד חודשיים, או שישים על זה 10 שקל, למה לא? אתה משחק פורטנייט, אתה אומר, אני רוצה את הסקין הכי מגניב, מה זה סקין? אנשים שלא מכירים, סקין זה בסוף אתה משחק פורטנייט נגיד, בסדר? המשחק הוא שווה לכולם, לכולם. אין, תעשה זה, יש כלי נשק לכולם אותו דבר. אתה רוצה עכשיו לשדרג את הסקין שלך, מה זה אומר? זה הנראות שלך, יש לך בגד יותר יפה, יש לך גלשן יותר מגניב. הוא לא נותן לך שום דבר, הוא לא נותן לך כוח ירי יותר מהר, הוא לא תלות, תרוץ יותר מהר, אתה פשוט תראה יותר טוב. ואז אתה שואל, כאילו מה, אנשים מפגרים, למה הם עושים על זה? פורטנייט עושים 30-50 מיליון דולר ביום, שאנשים מפקידים להם על הסחורה הווירטואלית הזאת. אומרים, בוא נע, מי עזוי בנפשו לשים על זה שקל? אז השוואה שנותן זה מאותה סיבה שלמה אין לך רק בגד אחד ברון? רק חולצה לבנה וג'ינס. אתה אומר, פרקטית אתה לא צריך יותר מזה. אבל אתה בא למשרה, אתה בא לפגישה, אתה רוצה לראות יפה, נכון? אתה נפגש למסיבה עם חברים, אתה רוצה לראות טיפה אחרת. אותו דבר, הילדים שלך שאמרת שהם באים בזה, פליקס או סרטים בקולנוע. גם הקולנוע הספידו אותו להזכירך לפני כמה שנים, אמרו, יגיע נטפליקס, אנשים יפסיקו ללכת לקולנוע. אנשים עדיין הולכים לקולנוע. מגניב, חוויה טובה. והתוכן הוא המלך. ולמצוא את התוכן המנצח, או מה שהצופים או השחקנים רוצים, זה קשה. בסדר, בשביל זה יש מותגים גם בעולם הגיימינג, כמו Call of Duty או FIFA, שרצים שנים, 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 והם פשוט מחדשים את זה כל שנה, או כל סיזן, לא משנה, כל אחד עם המכניקה שלו, כי לבנות את ה-IP הזה, זה מאוד קשה. בסדר, Angry Birds קנו אותם לפני כמה שבועות, כי זה קשה לייצר IP משמעותי. אז המותגים החזקים...
Angry Birds, אני לא בקיא, הוא עדיין חי?
הוא חי, הוא מותג, יש לה סרטים וסדרות.
זהו, רק את הסרטים יצא לי לראות, זה זמן אחרון.
זה נמכר ב-80 מיליון דולר, זה כאילו פינאץ בימינו. מייקרוסופט ניסו, מנסים לקנות את Activision Blizzard ב-70 מיליארד דולר. כנראה, עסקה לא תצא לפועל, אבל ל-IPs, לטייטל, הם יש שווי מאוד מאוד משמעותי.
היא לא תצא לפועל שם בגלל הסיפור של הרגולציה. כן, הבריטית נדמה לי.
כן, גם אמריקאית, הם מנסים לך... זה תחרות, בסוף זה מונופול. אז יש תכנים שהם מדהימים, והם המשיכו לשלוט. הדבר, הטרנד השני, זה כל מה ש-user generated content. תכנים שיוזרים עושים, בסדר, זה התחיל ממיינקראפט. כדוגמה, World of Warcraft, לא משהו, שאתה יכול לייצר לעצמך, כל הזמן יש חידושים ביוזרים, המפתחים, לא משנה, כל הזמן מייצרים עוד תוכן, והעולם הזה שהגיימרים, השחקנים, הם חלק מהחוויה, זה עולם מדהים. אז אתה יכול ללכת לרובלוקס, או למיינקראפט, ולייצר לך עולם. או עכשיו גם בפורטנט, עולם קריאיטיב מגניב. ועולם של כל היוזר ג'נרטד קונטנט הוא מדהים, ואתה יכול, והחוויה כאילו אינסופית, ולתת ליוזרים לעשות תודה כמו אינסטגרם או טיק טוק, שיוזרים מייצרים את התוכן, זה מדהים. יש טרנדים שהם בסימן שאלה? עולם ה-VR, AR, Metaverse, שהוא Buzzword שדיברנו לפני שנה, זה היה Buzzword ומרק צוקרברג וכולם.
זה נראה שהם יורדים מהנושא.
אז בגדול הם גם רשמית פיתרו, הם הוציאו על זה מיליארדי דולרים.
פיתרו, הורידו השקעות.
השקיעו על זה מיליארדי דולרים, והם הלכו all in ו...
זה הייתה כאילו התקפלות מפוארת.
התקפלות מפוארת של... כי זה פשוט לא מגיע לשם. עוד טרנד שחשבו.
אבל למה לדעתך? זה נורא מעניין, כי באמת, אם אתה מסתכל על העבודה הגרפית שבוצעה שם, התכנים, הכל בוצע לעילה ולעילה.
אז השקעה שהיא היסטרית. גם בחומרה, שאתה צריך פתאום, זה לא רק לייצר משחק מגניב, וגם בתוכנה, וכל מה כל האקוסיסטם הזה. ויוזרים פשוט לא... זה רחוק עוד.
כי מה? כי זה לא טבעי לנו?
כי זה לא טבעי, וזה לא בשל, וזה ייקח... ויש דברים שצריכים לתת להם זמן התאבות, בסדר? וזה שאתה שם את זה מיליארדי דולרים, זה לא יעזור. הרבה פעמים, כי אתה... כי יוזרים לך, לא רוצה את זה עכשיו, זה כאילו זה... אתה לא רוצה לקנות מכונה, מכשיר שיהיה לך $1,000, בשביל משהו שאתה תישב, אתה לא רואה את העולם, וזה לא שווה את החוויה הזאת. וזה היה באזוורד, ושמו על זה מיליארדי דולרים, וכל הקרנות על סיכון, ועכשיו אף אחד לא מדבר על זה. והיה לפני שנתיים, שלוש, על הווב שלוש, ועדיין מדברים על זה המון. ושאתה שואל את השאלה, אוקיי, אבל למה אתה צריך את הווב שלוש? אז כאילו, מה זה נותן לך בתור יוזר? אני מבין, יש הרבה בהוליסטיקה וזה, וזה גם איכשהו... אז העולם הזה, מחפשים כל הזמן, זה תעשייה שהיא מאוד, מה שנקרא early adopters, שמאוד מנסים המון המון דברים, וזה מדהים. ומחפשת את החידוש הבא, והמון, מאוד תעשייה של ניסיונות, לעשות דברים מאוד גדולים. AI, כדוגמה, שזה, שוב פעם, זה הבא, דיברנו, Metaverse, Web 3, עכשיו הטרנד התורן זה AI, וכולם
כן,
מדברים
על... כן, אבל זה נראה שזה לא טרנד, זה נראה שזה איתנו כדי להישאר.
אז עכשיו השאלה, איפה אתה תופס את זה בפיק? בסדר, גם, בכל פיק, אז אתה אומר, בוא נזה, זה. בסדר, גם במטאברס לפני שנה, והווב 3, וכולם, בוא נזה, זה, כי... כל הקרנות הכי גדולות בעולם, שימה זה מיליארדים וכל הזה, אז זה זה.
לא, אבל אני חושב שההבדל הוא שהמטאברס הוא אף פעם לא הבשיל ליכולות אמיתיות. נכון. לעומת זאת, ה-AI, דיברנו קצת לפני.
אז ה-GPT, שאתה לוחץ משהו, אתה שואל שאלה, נותן לך תשובה אמיתית. עזוב שזה לא גוגל זה, אלא אתה אומר לו, נותן לו מטלה, תעשה לי חקר שוק על, לא יודע מה, יהלומי בניקרגווה, והוא נותן לך. מדהים, היה לוקח שנתיים עשית את זה לבד, מיד-ג'רני גם, מדהים. עכשיו השאלה, בסוף איך זה משפיע על ה-day to day שלך? אז צ'אט GPT בהרבה מהדברים משפיע על ה-day to day שלך, וזה מדהים, זה אפליקציה שאתה ממש רואה. זה מזכיר לי קצת
הווב. גם מה שמדהים זה שהרבה פעמים אתה לא יודע שהוא משפיע על היום-יום שלך.
עזוב, יש דברים שפשוט עובדים. מזכיר לך את הווב פעם ראשונה שהשתמשת בזה? שר חייבות, והגעת בזמן, ואתה אומר, בוא נעזה, קסם.
בדיוק. ואגב, המטאברס, הבאתי את ה... נדמה לי כבר לפני שנתיים את המשקפיים האלה לילדים שלי, הם שיחקו וזה, והבאנו את זה גם למשרד, ואני חושב שאמרו לי באיזשהו שלב, לא, לא, מזהים מזה, וזה מגיל או משהו כזה, ובזה זה נגמר, כן.
לא נעים. וה-AI, ההבדל של א' זה ישים, אתה רואה שזה עובד, אז עכשיו גם דיברנו על זה, זה אתה לייצר Angry Birds, סתם, לא משנה, Candy Crush, לייצר עכשיו אין סוף שלבים ב-AI, תיתן לו פקודה אחת, והוא מצליח השלבים הכי מגניבים בעולם, שיותן לך, דיברנו שוב פעם, פסיכולוגיה, שיגרום לך להכי הרבה לרצות את הדבר הזה. אוקיי, נשמע קל. עכשיו, בשלב ב' זה שיצר לך תכנים לבד, יצר לך זה, יצר לך שחקנים, שישחקו איתך, שהכי דומים לך באופי. AI שיגרום לך, שילמד אותך איך לשחק משחק. אתה רוצה ללמוד עכשיו פורטנייט, כנראה הילדים שלך יקרקסו אותך, בלי לחשוב מטר, בואי שאלה מאוד חייבת, דוגמה.
אגב, AI, אני כל הזמן, אני לא אגיד מוטרד, אבל מסקרן אותי, נניח דמות, כך דמות כמו פקה. לדעתך, באיזשהו שלב, או איך שאתה רואה את הדברים, AI תצליח ליצור דמות כמו פקה?
אז, א', כן. פקה, למי שלא מכיר, זה דמות במשחקי הקלאש, קלאש רואן, קלאש אוף קלאנס, חזקה וחייתית. והתשובה היא כן. כי לצורך העניין זה עניין של דאטה, שיש לך מספיק יוזרים, מספיק דאטה, אתה יכול לייצר מזה תובנות. וזה לא משנה אם זה יהלומי בניקרגווה, או לייצר לך דמות שהיא מגניבה. כי יש לך כל כך הרבה דברים, וכנראה טובי המוחות. ועכשיו זה הרבה פעמים, זה איזה שאלה אתה שואל את ה-AI הזה, או איזה מטלה אתה נותן לו, בסדר, בסוף זה תוכנה, הוא לא... אתה צריך לתת לו את הכלים, כדי לעבוד מספיק דאטה, מספיק זה, כדי לעשות את זה, ואני חושב שהתשובה היא כן. ואיך לעצב אותה? ומה יותר מתאים אם זה דמות שהיא תוקפת או מגינה?
דמות מופת, כי הוויז'ואל שלה והקול שלה, וזה הקול שם תואם
ועובד יפה
מאוד.
אבל זה לא רק זה, זה גם היכולות שלה. איך אתה מגדיר את היכולות? הרי הפקה יש לו מכה, הוא מאוד עמיד, והוא יכול לתת לו זה. ואיך אתה מגדיר את היכולות? ותחשוב כמה אנשים בסופרסל, שזו החברה שיצרה את קלאש רויאל כדוגמה, מתעסקים בכלכלה הפנימית. הרי אתה רוצה, שוב פעם, פסיכולוגיה, לתת לך כל מיני תחושה שאתה מתקדם, אבל לא מספיק וזה. אוקיי, בוא נחליף את זה באלגוריתם, מאוד חכם, שיעשה את זה באוטומטית, ואז... שבסוף ההישג נדרש, שאתה כשחקן, ייתן לך חוויה הרבה יותר עשירה. וזה מגיע לשם.
אז אתה אומר שאנחנו באיזושהי נקודת פיתול היום.
אני חושב שאנחנו...
בגלל ה-AI.
אני חושב שאנחנו בנקודה שאנחנו בהיי עכשיו. כמו הרבה דברים שאתה אומר, בוא נעשה, זה מדהים, ועכשיו זה ישתנה, זה יהיה זה, ועכשיו בסוף הפרקטיקה...
אתה אומר שהאהבה קישקע.
אהבה קישקע, ואז יהיו דברים פרקטיים שמאוד מאוד ישימים, בסדר? אז הרבה מהמקצועות, אתה אומר, בוא נעשה, למה אני צריך את זה? תן את זה ב-AI, בסדר? כמו דברים שנראים לנו עזויים, בסדר? אתה לא נוסע באוטו יותר עם מפות פיזיות, למה? אין שום סיבה בעולם.
כן, גם, שיש... גם לא הצלחתי לנסוע איתן כשהם
בדיוק,
היו.
אז יהיה הרבה דברים שישפיעו לך בזה, וזה דוגמה מעולה בגיימינג, שוב פעם, כי זה קל ויש לך יוזרים, והם מאוד מוכנים לאמץ דברים חדשים, זה דוגמה מעולה לאיפה זה ייכנס.
ותגיד, מה אתה אומר על כל ה... דיברנו על זה קצת, הכתבות האפוקליפטיות על ה-AI, על העירוב בין הדמיוני למציאותי, אגב, זה משהו שאני, העירוב בין הדמיון למציאות הוא משהו שבמידה רבה גם הגיימינג המודרני עושה.
אז הגיימינג הוא מאוד מערב בין ה... שוב פעם, אם אני אלך טיפה להיסטוריה, אז אתה היית בא, יושב מול מסך כלשהו, לא משנה, קונסולה, מחשב, אולי גם מובייל, ומתחיל סשן, נגמר סשן, ובזה זה נגמר. וזה לא משנה אם היית משחק מבוכים ודרקוני בתור ילד וזרוק קוביות, זה מתחיל ונגמר הסשן הזה, בסדר? ומה שאמרתי, האקוסיסטם הזה מתפתח, בסדר? וזה לא רק זה, אתה רוצה לקנות חומרה מגניבה, אתה רוצה להתעסק, כאילו זה, עזוב, אתה רואה פתאום חולצות שאנשים מוכרים, חולצה של פוקימון, של פורטנייט או של מיינקראפט של הילדים.
נכון, הפוקימון עשה את העירוב הקלאסי הזה בין המציאות לדמיון.
ועשו את זה מדהים, ואין מישהו ששחזר את זה מאז בערך לדבר הזה. והעולם הזה הוא מאוד, הוא מתקדם, ושוב פעם זה רק בגיימינג קרה. בסדר? כי זה אנשים שאתה רואה, שוב פעם, בסי של זה, אנשים היו מסתובבים, צדים פוקימונים ברחוב, מדהים, היו הולכים במיוחד, גם אני. הייתי הולך עם הילדים שטיילנו איתם בנורווגיה, והולך כי יש שם פוקימונים מיוחדים שחיים ליד המים.
כן, הילדים שלי ככה הכירו את השכונה.
בדיוק, אז אני אומר, אני חושב שזה מתקדם. לגבי האפוקליפטית, שינויים גדולים יוצרים חששות גדולות. זה חלק קריפטו. פתאום הרגולטורים ונשיא ארצות הברית מדבר על הסיכון הממשי. כן, הסיכון.
לא, כי לדולר זה באמת סיכון ממשי, אגב.
אז טכנולוגיות גדולות או פיתוחים גדולים מייצרים סיכונים והזדמנויות ממשיות. ועכשיו בסוף תלוי לאיפה לוקחים את זה, בסדר? כדוגמה, זה יכול להרוס את חוות הגיימינג. אם אתה לוקח את זה עכשיו שאתה משחק נגיד קלאש רויאל רק נגד בוטים, או רק נגד אנשים אחרים, ואתה לא מדבר איתם, אתה רוצה סתם בפורטנייט, אתה מדבר, ואתה מדבר, ואומר לו, קח ימינה, קח שמאלה, כאילו זה, פתאום לא לכם לדבר, או אתה לא מדבר אם אתה משחק עם החברים שלך, אז יכול להיות שזה מאבד את החוויה, אז עכשיו איפה לוקחים את זה, ואיפה לוקחים שזה יפגע בך, בסדר? עזוב, כל אחד בזה שלו, אז אני חושב שיש בזה סיכונים, השאלה איך אתה מגדר את הסיכונים האלה, בסדר? בעולם היה שפעם קריפטו, הרגולטור בסוף הבא, ואמר, תקשיבו, זה אתם לא עושים. אין, זה לא חוקי. גם ב-AI צריכים, אני כן חושב שצריך לעשות מחשבה על הסיכונים, איפה, בסדר, אם אתה רוצה עכשיו שזה ישלוט לך על חיל האוויר הישראלי. עזוב, יחליף את הקבינט המדיני-ביטחוני, או יחליף את
ההצבעות בבחירות. בוא לא נדבר על זה קצת.
לא משנה, זה כל דבר שאתה אומר, בוא נה, לצורך העניין, אתה אומר, אני לא, למה צריך בחירות בכלל? תן AI לבחור. הוא ייתן לי את הבן אדם הכי טוב לבחירות. לא צריך. בסדר, יש עכשיו דיבור בארצות הברית על נשק גרעיני. אתה אומר שהוא, למה אתה צריך אנשים פיזית שישבו שם כמו דחלילים כבר מאז 45, יש שם אנשים במשמרות 24 שעות ביממה, שילחצו על כפתור. עושים שם AI.
שמעולם לא לחצו עליו.
שמעולם לא לחצו, והם תרגילים את זה כל היום. אז אותו דבר. אז ברור שיש סיכונים, בסוף צריך, אני כן חושב שצריך לחשוב על דברים, ולא לקפוץ ישר ולעשות שינויים, כל שינוי שהוא מאוד מאוד, שוב פרגע, כמו מטאברס, כמו הרבה שינויים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, צריך לעשות אותם בצורה שהציבור גם יאמץ אותה. והציבור לא יאמץ דברים שהם קשים מדי. בסוף איפשהו הגיע, ואני חושב שזה ייתן המון 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 דברים שיעזרו, עזוב, גם לאנושות, גם לחוויה, וגם לאנד יוזר בשפתה, שוב פעם, במשהו שאתה תרגיש על בשרך.
תגיד, סרטים שמבוססים על משחקי טלוויזיה, סוניק, עכשיו סופר מריו, אתה נהנה מהם?
מת עליהם, הולך עם, הייתי עם הילדים שלי בסופר מריו.
סופר מריו באמת סרט שעשו איתו, אבל נניח סוניק.
אז סוניק פחות אהבתי, אבל אני חושב שזה קשור למה ש... בסוף ה-IP הוא המלך, הכל תוכן הוא המלך, בסדר? וזה מלחמת הכוכבים, ועכשיו יוצא משחק חדש של מלחמת הכוכבים. התוכן הוא מגניב, ויש גם עכשיו בנטפליקס
סדרות... אני לא יודע, לי יותר קל עם משחקים שהופכים לסרטים מהצד השני.
אז זה כמו ששוב פעם אני...
זה נורא, תמיד, כאילו, צד אחד נורא משמח אותי, צד שני נורא מעציב אותי.
אז זוכר את הקרבות שהיו על הארי פוטר שעשו את הסרט הראשון, ואני קראתי את כל ספרי הארי פוטר, גם הילדים, ואתה אומר, בוא נזורס את החוויה, וזה משהו אחר. בסדר, ועכשיו בנטפליקס הם התחילו לעשות סדרות של מבוססות משחקים, כי זה עולם, זה עולם ענק. זה עולם שהוא עם המון תוכן והוויה, ותצחי, יש ניואנסים. ולכן זה רק יגביר, בסדר? החיבור הזה בין הטלוויזיה לסרטים, זה רק יגדל, והחיבוריות הזאת, וזה יהיה מדהים.
אין ספק שאנחנו גרים, חיים בתקופה מרתקת. אנחנו דור מרתק.
לגמרי.
אילי, תודה רבה.
בכיף.
היה לי כיף גדול לשוחח ולמאזינים. תודה רבה, ונשמח להשתמע בפרקים נוספים של הפודקאסט זמן לחשוב. תודה.